יש כאן דבר מעניין שבשיעורים בספר התניא, האמת אני חייב להגיד לכם שלא ממש הצלחתי להבין מה הכריח אותו לכתוב את זה. כי...
הכריח מה? תלמוד זה כן?
לא, לא, זה שיעורים, יש ספר שנקרא שיעורים בספר התניא.
מישהו צריך להסביר את זה?
של הרב ויינברג. לא.
לא הבנתי אותך.
יש פה נקודה, הוא מחדש איזשהו רעיון. ועל הרעיון הזה שהוא מחדש, לא הבנתי מי הכריח אותו, כי לכאורה זה בעצם, לא שהוא אומר דבר שהוא חס ושלום לא נכון, זה ודאי נכון, אבל מי אמר שזה המקום? בקיצור, הוא מרגיש איזושהי מחויבות. האדמו"ר הזקן הרי בתחילת הפרק אמר לנו, והנה זה לעומת זה עשה אלוקים. זה לעומת זה עשה אלוקים. אז מה לומדים מזה לעומת זה עשה אלוקים? לומדים שיש שלוש אימות ושבע כפולות, יש עשר כוחות הנפש, יש שלושה לבושים, כמו שיש בנפש האלוקית, יש בנפש הבא. ואז הוא אומר חידוש מאוד מעניין. הוא אומר, כמו שבנפש האלוקית ראינו דבר מאוד מיוחד, שלמרות שלמדנו שיש, שלושה לבושים. ומה הם הלבושים של הנפש האלוקית? מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. אז ראינו שם בפרק ד', כשהוא דיבר על הלבושים של הנפש האלוקית, הוא אמר דבר מאוד חשוב. למרות שהם נקראים לבושים, ובדרך כלל אנחנו יודעים שהמשלים, הרי התורה משתמשת במשלים. זה לא שזה לבושים במובן הגס החיצוני של המילה, אבל זה נקרא לבושים מכמה וכמה סיבות. יש נקודה מסוימת שבה המשל אינו דומה לנמשל. זה לא ממש כמו לבושים. למה? כי לבוש רגיל הוא תפל אל האדם שלובש אותו. האדם זה העיקר והלבוש הוא התפל, זה דבר פשוט. חיצוניות ותפל ואפשר להחליף אותו. כשמדברים על הלבושים של הנפש האלוקית, הוא אמר, לא, פה הלבושים לא כמו כל לבושים שהם תפילים. כי כיוון שאנחנו מדברים על הלבושים שהם מהתורה ומצוותיה, ואורייתא וקודש בריך הוא כול אחד, אז הוא אומר, תדעו לכם שגבהה וגדלה מעלתם של הלבושים האלה על עשר כוחות הנפש עצמם, על נפש רוח ונשמה עצמם. ואנחנו כמובן שהתקשינו בזה ושאלנו איך ייתכן. הרי בפרק ב' הוא אמר לנו שהנפש היא חלק אלוקה ממעל ממש. איך אפשר פתאום לבוא ולהגיד לנו שהלבושים, שהרי בפרק ב' הוא אמר שהנשמות ישראל הם עלו במחשבה. זאת אומרת שהם למעלה מהמחשבה. ככה דורשים בזה. והתורה באה באופן כזה שזה נקרא, שהיא נקראת נובלות חוכמה של למעלה. זאת אומרת שהיא למטה מהחוכמה של למעלה. נכון, הוא ראית בקודש בריך הוא כול אחד. אבל גם ישראל שם שותפים, אורייתא, קודש בריך הוא ואורייתא וישראל כול אחד. אז למה שנאמר שגבה וגדלה מעלתם של הלבושים מהתורה ומצוותיה על נפש רוח ונשמה עצמן? כך שאלנו כשהיינו בפרק ד'. ודיברנו על זה שמוכרחים לומר שהתירוץ הוא שכאשר אנחנו אומרים שהנפש גבוהה מהתורה וכפי שדורשים חז"ל, שהעולם נברא בשביל שני עניינים, בית ראשית, בשביל שני דברים שנקראים ראשית נברא עולם התורה וישראל, ומבין השניים האלה מי קדם למי, הווה אומר ישראל קדמו, שהרי בתורה כבר נאמר, צו את בני ישראל, דבר על בני ישראל. אז מזה ראיה שישראל קדמו לתורה, וחז"ל אומרים מפורשות, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. ועוד לפני זה יש מצב דבר כזה שנקרא במי נמלח בנשמותיהם של צדיקים. אמר כולם צדיקים, שם בוודאי. אז איך זה מסתדר שהוא אומר שהלבושים מהתורה ומצוותיה גבה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש כוח ונשמה עצמם? תרצנו שכאשר הוא אומר את הדבר הזה הוא מדבר על התורה והנפש כמו שהיא כבר ירדה למטה. כל המעלות הנשגבות והנעלות האלה שאמרנו בנפש האלוקית שהיא למעלה מהתורה, מדובר על המדרגה שנקראת יחידה, על עצם הנפש, עוד למעלה ממה שנקרא יחידה, כי גם יחידה זה רק שם. עצם הנפש ודאי שהוא נעלה מן התורה. אבל כאשר הנפש יורדת למטה, והיא כבר נעשית בבחינה כזאת שהיא בעלת ישות, והיא לא יכולה לבטל את הישות הזאת, ואסור לה לבטל את הישות הזאת. והיא מרגישה את עצמה ליש ולדבר נפרד, ועד שהיא יכולה לעשות עבירות, כמו שכתוב בתורה, ונפש כי היא תחטא. הנפש חוטאת. כן, אין מה לעשות, הנפש חוטאת.
מה זה תמיד באומנה איתו, מה אפשר?
זה הולך על עצם הנפש.
לא על הכוחות
הגלויים. ודאי, כוחות הגלויים, הוא עושה בהם עבירה, איך הם באומנה איתו. ודאי שלא.
אתה חושב שגם היא משתבשת כתוצאה מהירידה הזאת?
עצם הנפש לא קורה לה כלום. עצם הנפש לא קורה לה כלום.
הנפש האלוקית כן
יכולה להשתבש? בפירוש, כאשר הנפש הבעמית מתגברת, נראה את זה בפרקים הבאים ונרמוז על זה בפרק שלנו, כאשר הנפש האלוקית שמלובשת בנפש הבעמית נכנעת חלילה במלחמה, מפסידה זמנית במלחמה, והנפש הבעמית בכוחו של היצר הרע גורמת לגוף לעבור עבירה, נפגמים אכן גם כוחות הנפש האלוקית.
אבל שלא ברצונה, היא יודעת תמותה במה טוב ומה רע, היא אנוסה, כתוצאה מהתגרבות הלב שלה בהמית עליה.
מה זאת אומרת היא אנוסה? היא נוצחה במלחמה, אבל היא נפגמה.
אבל אי אפשר ככה להאשים אותה. זאת אומרת...
השאלה מעניינת מה זה נקרא להאשים אותה, כי המושג שנקרא שכר ועונש למי הוא? הרי חז"ל אומרים לנו את המשל הידוע, שכשהנפש מגיעה למעלה לבית דין של מעלה ומעמידים אותה בפני התוצאות העגומות של המעשים הבלתי רצויים שלה, היא אומרת, אני? מה לי ולדברים האלה? הרי מהרגע שיצאתי מהגוף אני כבר לא עושה עבירות. רק בגללו. מביאים את הגוף, הוא אומר, אני אשם? הנפש האלוקית אשמה, היא חייתה אותי. והראיה, מהרגע שהיא יצאה ממני, אני נח. לא עושה עבירות יותר. חז"ל אומרים, בדרך משל, כמו אותו מלך ששכר שני שומרים לשמור על הפרדס שלו. אחד חיגר ואחד סומה. וראו שפתאום הייתה גניבה וגנבו מהפירות העיקרים של המלך. אמר הסומה, איך אני יכול לגנוב? אני סומה, אני לא רואה. ואמר החיגר, איך אני יכול לגנוב? הרי אני לא יכול ללכת. מה עשה המלך? הושיב את החיגר על הגבו של על כתפיו של הסומה, ודן אותם ביחד. כמו שהם גנבו, כך הוא דן אותם. אז אנחנו רואים שיש מושג שהנפש האלוקית גם היא שותפה בדין. ואם אנחנו מדברים על זה שאותו דבר שנקרא גיהנום הוא דבר רוחני לחלוטין, לא כמו שטעו להבין בזה כל מיני אנשים שרדודי מחשבה, להגיד שהגיהנום הוא דבר גשמי חלילה. מדובר על עניין רוחני לחלוטין. זה צער רוחני לנפש, איזו? האלוקית, רק האלוקית. על הנפש הבהמית כתוב, נפש הבהמה יורדת היא למטה. נכון, היא רוצה אלוקות.
הנפש הבהמית, אותה צריכה לדון.
אתה אומר יפה, אתה אומר רעיון מאוד יפה, אבל שגוי. הנפש האל... מה זה משנה מה היא רוצה?
זה שמשתלטים עליה כוחות לא...
מה זה משתלטים עליה? כתוב על חטא שחטאנו, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. זה פשוט, הכל החטאים מהיצר הרע. מה זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע? אותו יצר הרע שהאדם מזהה שזה יצר הרע ובכל זאת מתרשל מלהילחם בו. ובכל זאת פותח לו את הפתח להיכנס. וכל אחד יכול למצוא איזושהי נקודה שבה היצר הרע חשף קצת את פרצופו האמיתי, ובכל זאת אותו אדם לא נלחם בו מלחמת חורמה באותה שעה מסיבות כאלה ואחרות.
האדם מזה, הנפש הבאמת זה האדם.
זו שאלה טובה מה שאתה אומר. אנחנו מדברים, אתה צודק בטענה שלך, היא טענה יפה, אני חוזר, אבל היא שגויה. וכך כשכתוב בתורה, ונפש כי תחטא, שואל הזוהר הקדוש, נפש כי תחטא? השאלה שלך שואל הזוהר. אבל מה אפשר לעשות, זה מה שכתוב בתורה. ונפש כי תחטא, כן. כואב הלב. אני
חושב שזה
הנפש האלוקית? בהחלט, הנפש האלוקית. הנפש האלוקית נפגמת.
נפגמת, אבל
תחטא. נפגמת, צריך לתקן. חטא זה גם מלשון חיסרון. לא היא זו שרוצה לעשות את העבירה, אתה צודק, אבל היא שותפה בעניין. היא חלק מאותה מערכת כוללת, ואחד הפירושים במה זה נקרא בן אדם, זה אותה מערכת כוללת שמורכבת מגוף, מנפש הבעמית שכוללת בתוכה כמה חלקים, כולל גם יצר הרע, שיעור שבעיסה, וכוללת גם נפש אלוקית. כל המארז הזה כולו חבילה שלמה, והיא נקראת בן אדם. אצל הצדיק אני אומר, מה באמת המהות האמיתית הפנימית של הצדיק? אכן, רק הנפש האלוקית. אצל הבינוני אני אומר, מה המהות האמיתית הפנימית שלו? מי באמת האדם? אין ברירה, מוכרחים להגיד שזה הנפש הבעמית. אבל יש בתוכו נפש אלוקית, והיא נלחמת לפעמים יותר, לפעמים פחות. ובשעה שהוא עושה עבירה, היא נמצאת יחד איתו. הנפש האלוקית נמצאת יחד איתו, ואכן נפגמת גם בנזק שלו. ולכן היא צריכה תיקון. הנפש יורדת לכאן למטה כשהיא טהורה ונקייה, נשמה שנתת בי טהוריי. למה צריך להזכיר את זה? כי כשאני מחזיר אותה לקדוש ברוך הוא, כשאני הולך לישון ואני אומר בידך אף כדרוכי, היא כבר לאו דווקא כל כך טהורה. אלא אם כן עשיתי תשובה כמו שצריך, וטיהרתי אותה ותיקנתי אותה, וגם זה תהליך לא פשוט. מכל מקום לענייננו, זה מה שדיברנו בפרק ד'. הסברנו למה הלבושים של הנפש, הלבושים של הנפש האלוקית מהתורה ומצוותיה, גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן, כי מדברים על נפש רוח ונשמה, דהיינו אחרי ירידתן למטה לעולם, הן כבר מרגישות את עצמן ליש. נקודה. יש שווה חטא, לא מתכוון לחנות הזאת. יש שווה חטא. ברגע שהוא כבר יש, הוא כבר נפרד, הוא מרגיש את עצמו למציאות, הוא כבר מציאות. אם הוא מציאות, הוא עשוי לחטוא, הוא עשוי להיפגם וכו' וכו' וכו'. ולכן התורה, שהיא כמו מים שיורדים מלמעלה למטה ונשארים באותה מהות, והיא גם נמשלה לאש, ואומר הקדוש ברוך הוא, הלוקות דברי כאש נאום השם, ודורשים על זה חזל, מה אש אינה מקבלת טומאה, אף דברי תורה אינה מקבלים טומאה. התורה נשארת בקדושתה, גם כמו שירדה והתלבשה למטה במשלים ולבושים גשמיים, התורה נשארת אותו דבר, ולכן גבה וגדלה מעלתה לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן. יותר מזה, כאשר אותה הנפש שהיא יש ומרגישה את עצמה ונפרדת וכולו וכולו, עוסקת בתורה, על ידי זה היא מתרוממת הרבה למעלה ממדרגתה הקודמת, היא יוצאת קצת מהמגבלות שלה, חוזרת להידבק בקדוש ברוך הוא. על ידי שישראל עוסקים בתורה, על ידי זה הם מתאחדים, חוזרים ומתאחדים בקדוש ברוך הוא. בשיעורים, התחלתי את השיעור להגיד מה שכתוב, מה שהוא אומר, חידוש מאוד מעניין, והוא לא אומר מקור עליו, בספר שיעורים בספר התניה. הוא אומר, אנחנו הרי מחויבים לכלל שאומר אדמור הזקן בתחילת פרק ו', שזה לעומת זה עשה אלוקים. אז כמו שאמרנו שהלבושים של הנפש האלוקית הם למעלה ממנה, צריך להגיד שהלבושים של הנפש הבעמית הם למטה ממנה. כמו שאמרנו שהלבושים של הנפש האלוקית עשויים לרומם אותה, ככה לבושים של הנפש הבעמית עשויים לדרדר אותה. להשפיל אותה.
קליפת נוגה, הנפש הבעמית.
כן.
גם בדוגמתה.
נכון. אבל, עם אותם שלושה לבושים שנקראים למחשבה, דיבור ומעשה של ענייני העולם, אפשר לעשות את אותם ענייני העולם באופן שהוא לא לשם שמיים. דרגה ראשונה, אפשר לעשות אותם, דרגה שנייה, באופן שהוא לשם תאוות היתר, אפשר חלילה להשתמש במחשבה, דיבור ומעשה של הנפש הבעמית, לעבור עבירות. עם אותם רגליים שהוא היה יכול לרוץ לבית הכנסת, הוא יכול לרוץ לדבר עבירה. עם אותו מוח שהוא היה יכול לחשוב דברי תורה, הוא יכול לחשוב גם דברי כפירה. או מחשבות זדון כאלה ואחרות. עם אותו פה שבו הוא יכול לדבר דברי תורה ולרומם את הנפש האלוקית שלו, הוא יכול לדבר לשון הרע, רכילות וליצנות האסורה, שעל ידי זה הוא משפיל ומוריד את הנפש הבעמית שלו לתוך שלוש קליפות הטמאות ממש. וזה בעצם היסוד, זה מה שהוא רוצה לחדש כאן. ואיפה הוא מכניס את זה? הוא מכניס את זה בזה שבאמת לכאורה, כיוון שהפרק ו' מדבר על זה לעומת זה עשה אלוקים, אז היה צריך להסתפק בלתאר לנו את הנפש הבאמית, עשר כוחותיה ושלושת לבושיה, ולהסביר לנו מה זה קליפת נוגה. מדוע תורח אדמור הזקן להסביר שעולם הזה ומלואו כבר נקרא עולם הקליפות וסתרא אחרא, במעשה עולם הזה קשים ורעים? פה מתחיל דבר חדש. וזה בדיוק הקטע שאותו אנחנו לומדים. אנחנו סיימנו בשיעור הקודם את ההגעה, וכאן הוא מתחיל קטע שלכאורה עליו אומר השיעורים בספר התניא את החידוש שלו. הוא אומר, אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות, זו למטה מזו. למה אין נפקמינה? מה זה עושה פה בכלל? אז כאן לכאורה נכנס החידוש היפה הזה שלו, והוא אומר, אדמור הזקן, אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות זו למטה מזו. המדרגה התחתונה היא שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי, ואין בהם טוב כלל, ונקראו במרכבת יחזקאל, רוח שערה וענן גדול וגומר. השלישית זה ואש מתלקחת. ואני, בהזדמנות, אם אני אזכור, אני אספיר גם את הפירוש, למה, לא זוכר, כשהכנתי את השיעור, לא מצאתי פירוש על למה הוא משמיט את ואש מתלקחת. נדמה לי שיש פירוש כזה, בלי נדר, אני אזכור את זה לקראת השיעור הבא, זה יהיה בתור תוספת. מכל מקום הוא אומר ככה, מה העניין של שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי שאין בהם טוב כלל? זה כמובן דבר שמצריך חקירה עמוקה, בפרט אחרי השיעור הקודם שבו הערכנו להסביר למה העולם הזה נקרא עולם הקליפות. מה פתאום? הרי אין עוד מלבדו, זה עולמו של הקדוש ברוך הוא, מה פתאום עולם הקליפות? בכלל זה היה הנושא. אז באמת הסברנו שבאמת זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. למה הוא נקרא עולם הקליפות? כי למראית עין זה מה שרואים, זה החיצוניות. עולם מלשון נעלם ואסתר. האלוקות מסתתרת ומתעלמת, ולכן זה נראה עולם הקליפות. לא שזה באמת עולם של קליפות, אלא סדר ההנהגה שבו מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולם העשייה הגשמי, ובמידה מסוימת זה מתחיל כבר בעולמות שלמעלה ממנו, לא בעולם האצילות חלילה שכולו טוב, שנאמר בו לא יגורך רע, אבל בעולמות שלמטה מעולם העשייה או מעולם האצילות, אז כבר בדקות מאוד, כבר בעולם הבריאה, יש איזושהי אחיזה דקה מן הדקה לרע, ובעולם היצירה עוד יותר, ובעולם העשייה הרוחני עוד יותר, ועולם העשייה התחתון הגשמי רובו ככולו רע, כי הוא כולו קליפת נוגה בעצם. או ג' קליפות הטמאות. מה שייך לג' קליפות הטמאות? אז הוא אומר, ומהן נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות ועובדי גילולים, דיין אומות העולם לפי ההגעה גרסה שלפני קלקולי הצנזורה, נפשות כל אומות העולם וקיום גופם. מעניין, נכון? אומות העולם, הוא כבר אמר את זה בפרק א', אם אתם זוכרים. אומות העולם באים משלוש קליפות הטמאות. אז אנחנו נקריא עכשיו קטע מעניין מדרך מצוותיך. אומר כאן, זה כבר מתחיל להיות שייך לזמננו, אנחנו מדברים על חמץ ומצה. כותב אדמור צמח צדק במצוות חמץ ומצה. כן, אני חושב שזה כאן. בקיצור, הוא מדבר על זה שהשורש של אומות העולם הוא מקליפת נוגה.
מה?
תמוע מאוד, ויש כמובן ביאור לעניין הזה. הוא אומר שהשורש היניקה של אומות העולם הם מקליפת נוגה. כי הוא אומר ככה, בפרק ג' של מצוות חמץ ומצה, זה דף חף ג' עמוד ב', בספר דרך מצוותיך, הוא אומר ככה, והנה כמו שנצטוו על אכילת מצה בצאתם ממצרים בפועל ממש, כך גם כן נצטוו על אכילת מצה לדורות, כי דכתיב בערב תאכלו מצות, הכתוב קבעו חובה, כי באמת צריך להבין בחינת יציאת מצרים ברוחניות גם אתה, כי הנה בישראל יש בית נפשות, נפש הבהמית הנמשכת מקליפת נוגה, ששם שורש השבעים אומות דקרו לאלוקה דאלוקאיה. בקליפת נוגה, ששם שורש השבעים אומות, כמו נפש הבהמית שבישראל. והתירוץ לזה, בדרך אפשר כמובן, הוא שמדובר על השורש הראשוני של אומות העולם. כי הרי סוף סוף, כשנתגשם העולם, אז ירד גן עדן ממדרגתו, וירד האדם ממדרגתו, והתגשמו התורה והמצוות, כי גם האדם הראשון היה בגן עדן, לעובדה ולשומרה, לעובדה במצוות עשה ולשומרה במצוות לא תעשה, כמובן לא באופן שאנחנו מכירים, כי הכל ירד ונתגשם, גם אומות העולם ירדו ונתגשמו. ומה הראיה לזה? שכשהעולם יחזור לתיקון שלו בגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש, וכבר עכשיו אפשר לטעום את העניין הזה, גוי שמקבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נוח, יוצא מגדר של שלוש קליפות הטמאות ונכנס בגדר של קליפת נוגה. אנחנו לא מכירים מציאות כזאת, גם כמו שנמשיך פה בפרק הבא, אנחנו לא מכירים מציאות כזאת של משהו שהוא משלוש קליפות הטמאות, והוא עצמו הופך להיות פתאום קליפת נוגה. אנחנו מכירים קליפת נוגה שעל ידי המעשה של יהודי שעוד נעשה לשם שמיים ועוד יותר מזה לשם מצווה, מתבררת קליפת נוגה, הרע שבה נדחה והטוב שבה מתברר מהאחיזה שלו בתוך הרע. זה כן.
גימי קליפות, הוא הולך לקליפת נוגה, לא?
אז אתה צודק, זה מקרה חריג. והמקרה העוד יותר, עוד פחות חריג, זה גוי שמקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. הוא הופך להיות מחסידי אומות העולם, בדרגה העליונה נקרא לזה, ולאו דווקא, כי יש מקום להגיד שעצם זה שהוא מקיים, אפילו אם הוא לא נעשה מחסידי אומות העולם, דיינו שהוא לא מקיים אותם מצד המעלה המושלמת של, של זה שזה נתקבל מפי משה רבנו, על ידי הגבורה, בהר סיני וכולו וכולו. ובכל זאת הוא יוצא מגדר של שלוש קליפות הטמאות, כי הוא מקיים את רצון השם. אז כיוון שזה השורש, זה המקור של נשמות, של אומות העולם, שהרי סוף סוף הם יכולים לחזור לגדר הזה של קליפת נוגה, אז לכן אומר הרב צמח צדק במצוות חמץ ומצא את מה שהוא אומר, כאן אנחנו מדברים על אומות העולם כמו שהם במצב הנתון שאיתו אנחנו מתמודדים כרגע. ואז הוא אומר באמת, מהם נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם וקיום גופם, ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם, וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח, כמו עורלה וכלי הכרם חולו, כמו שכתוב בעץ חיים שער נ"ט פרק ו', וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה של כל שעשה לא תעשה וענפיהן, כמו שכתוב שם בעץ חיים בסוף פרק ה'. אז בעצם כאן כשהוא אומר קיום וחיות של מעשה, דיבור ומחשבה של עבירות, בעצם זו הנקודה שממנה נבנה החידוש היפה הזה שלו, של השיעורים בספר התניה, כדי למצוא ממש את הלעומת זה המושלם, אחרי שדיברנו על הנפש האלוקית, אז הלעומת זה המושלם זה באמת הנפש הבעמית, ובזאת סיימנו בשעה טובה את פרק ו'. בפרק הבא אנחנו נחזור לדבר על הנפש הבהמית, בתחילתו לפחות, נחזור לדבר על הנפש הבהמית ומה המשמעות של זה שהיא מקליפת נוגה. ואחר כך נתחיל לחשוב וללמוד מה עושים עם זה שאנחנו שייכים לקליפת נוגה, ותחום העבודה שלנו מוגבל לתחומיה של מה שנקרא קליפת נוגה, כי הרי עבירות ששייכות לשלוש קליפות הטמאות אסור לנו לעשות. אבל כל העניינים שלנו וכל העסק שלנו כאן בעולם זה בעצם עניין של קליפת נוגה. מהי העבודה שמוטלת עלינו לעשות ואיך אנחנו עושים אותה? על כך בעזרת השם בפרק הבא. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד.